הנושא שנלמד אותו היום זה עניין של הענן. בסוף חומש שמות אנחנו קוראים, הקימו את המשכן, ולכאורה על פניו, ברגע שהם מקימים את המשכן או את בית המקדש או בית פרטי, זה גם כמו משכן. הייתי מצפה אחרי שאתה בונה את הבית, שהבית הזה יהיה מלא באור. אור זה טוב, נכון? וירא אלוקים את האור, כי טוב. מישהו כאן נשוי כבר? אתה נשוי. אני אבוא לבדוק בבית שלך אם יש אור או אין אור. בסדר? בסדר? יש לכם, אה? אז הציפייה בעצם הייתה צריכה להיות עם הקמת המשכן, או אפילו, וגם בהמשך, כששלמה המלך בונה את המקדש, זה מופיע בהפטרה, הציפייה הייתה צריכה להיות אור חדש על ציון תאיר, ירושלים, אורו של עולם, זה שפע כזה, נכון או לא? כן או לא? ואנחנו בדיוק הפוך. תראו את הדפים לפניכם. מה כתוב? הקימו את המשכן, הכל כבר בסדר. ויכנס הענן את האוהל, את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. מה קרה כאן? מישהו עוד רוצה להתחתן כאן? תדע לך, אחרי החתונה יש ענן. נכון? מי שנשוי? כן או לא? עננים. ברשותכם, הייתי רוצה לעסוק קצת בנושא הזה שנקרא מה זה הענן הזה. הוא מופיע לאורך כל ההיסטוריה, גם היום דרך אגב. יש יום מעונן, יש יום בהיר. גם ברמה האישית, הלאומית והעולמית לפעמים. הענן זה לא רק העניין הפיזי. הענן מבטא איזשהו דבר שאנחנו חיים אותו כל היום. אז קצת להעמיק בסוגיית הענן. זהו הנושא שברשותכם אנחנו נעסוק בו היום. בסדר? קודם כל ראינו ש... יש כאן לפניכם, אה, מופיע בסדר, משני הצדדים. אני רוצה ברשותכם לעבור לדברים של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהוא כאן, יש לו מסה שלמה על הענן ההיסטורי הזה, הענן שמלווה אותנו לאורך כל הדורות. קודם כל, ושכנתי בתוכם, כאן למטה יש כתוב, שכנתי בתוכם, מספר 11, כן. השכנתי בתוכם מתגלה דרך ועשו לי מקדש. אנחנו רוצים מקדש. סימוננו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ויתחדש, ושכנתי בתוכם. מה זה שכינה? מישהו ראה פעם שכינה? מישהו כאן ראה פעם שכינה? לא ראית שכינה? אולי ראית ולא הבנת שזה השכינה?
שכינה זה כמו אהבה, הראש
שמרגישים
או שלא
מרגישים. אתה ראית פעם שכינה, חיים?
שכינה זה כמו אהבה, הראש שמרגישים או שלא מרגישים.
אבל שאלתי אותך, ראית? איי, 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 כל כך אתה... לא, איי, כל כך... איש ואישה זכו? אז אל תגיד לי, אני מכיר אצלכם בבית כל מיני שכינה. לא זכו? אני לא רוצה להגיד מה. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. חיבור ביניהם. גם חיבור, אבל גם שכינה. יש חיבור ויש שכינה. חיבור זה ביטוי של שכינה. אז מה זה השכינה הזאת? אם זה מעניין אתכם בכלל. מעניין אתכם מה זה השכינה הזאת? הקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים, נתאווה לשכון בתחתונים. ככה חז"ל אומרים, כשהוא ברא את העולם, הוא רוצה להתגלות. רוצה להתגלות בעולם שהוא ברא אותו. הוא מסתדר שם בלעדינו, בעלית מחשבה פיזה בכלל. אבל הוא ברא עולם, ועולם זה העולם שאנחנו חיים בתוכו, זה לא הפעם. גם היום, לא רק שהוא ברא את העולם, הוא גם בורא את העולם. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם גשמי. עולם הזה, עם כל הפרובלמות, כל הבעיות, כל הסיבוכים, כל הדברים, אבל הוא מתאווה. מי מתאווה? הוא! אני רוצה להתגלות בעולם שלנו, במציאות שלנו, בעולם הזה, במשפחה, בבית המדרש, בטבע, בהיסטוריה, בכל דבר רוצה להתגלות. זה נקרא שכינה. שכינה זה גילוי השם בעולמנו. איפה זה מתגלה הדבר הזה? יש שלום בית? יש שלום בית? יש?
יש.
שכינה. ניצות של שכינה. לומדים תורה? עוסקים בתורה? גילוי של שכינה. נכון, המילה הזאת היא גדולה כזאת. אבל היא מתגלה בעולמנו. כאילו הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, את האין סוף הזה, והוא אומר, אני רוצה להתגלות כאן בעולמנו, בענן. בענן, בעולם הזה, ענן זה העולם הזה. זה כל העניין שלנו. נכון, בורא עולם מלא עולם, כבודו מלא עולם, אבל הגילוי שלו הוא בעולמנו, בארץ. האלוקים הוא לא רק בשמיים, איפה הוא עוד? איפה הוא בארץ? בכל מקום. אבל איפה הוא בארץ? בכל דבר שאנחנו עושים יכולים לגלות את הרצון האלוקי. כלומר, לא את המהות האלוקית, לשלט מחשבה תפיסה בכלל. אבל את הרצון שלו, כן. ותלוי במי? כל אחד מאיתנו. תעשה טוב, אתה מגלה טוב. זה העניין של הענן. זה כל העניין של המשכן. האלוקים האינסופי הזה פתאום מצמצם, 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 בסוף איזה בית. כל גולו של בית המקדש היה כגודל היכל שלנו מחול, הקודש. משהו כזה, בגודל כזה. הייתי מצפה שיהיה משהו עולמי. זה באמת עולמי. אבל הוא מתגלה דרך הבית הזה. הבית הלאומי, הבית פרטי, החיים שלנו, זה כל התורה על רגל אחד. כל התורה על רגל אחד, איך להיות בתוך ענן, ומתוך הענן הזה, בתוך הענן הזה ומתוכו, לגלות את הטוב האלוקי בתוך כל זה. זה באמת הדבר המיוחד של העם היהודי. העם היהודי, דיברנו על בבוקר הדבר הזה, כתוב על מרדכי היהודי, אז כתוב, איש יהודי, אבל הוא היה, מאיזה שבט הוא היה?
בנימין.
בנימין, ימיני. אני לא רוצה לדבר על הבחירות. הוא היה ימני. לא, באמת הוא היה ימני. סליחה, לא ימני, מה הוא היה? ימיני. מה? לא, ימני, הוא היה באמת ימין, בשבט בנימין. אז למה קוראים לו איש יהודי? אז ראיתי בגמרא, בפרשנים, מדברים, בכלל, מה זה השם יהודי? יש כאן יהודי אחד?
שם
יהודה. איך אתה?
יהודה, אנחנו יהודים, זה שם יהודי.
נכון, יהודה.
הודה על זה שהוא היה עם
תמר. גם זה, אבל זה מתחיל מהאימא שלו. לאה הייתה... האימא של יהודה, והפעם כשהוא נולד, מה היא אמרה? הפעם הודה את השם, תודה רבה. כי מי שמכיר בטוב, הוא אומר תודה. כן, והיא, לאה, הכירה בחסד שהשם עשה איתה, נתן לה את יהודה. קרא לו יהודי, יהודה. אנחנו נקראים יהודים, השם יהודה באופן היסטורי. אבל ראיתי בפירוש, למה מרדכי נקרא יהודי? איש יהודי. אז אומרים, כי מה שמייחד את העם היהודי זה ייחודי, חטא והי מתחלף. העם המייחד, אתם עם שמייחדים. מה זה מייחדים? מייחדים הכוונה היא שאלוקים לא רק בשמיים, אלא הוא גם בארץ, ובכל מקום, ובכל זמן. ואנחנו, זו הסגולה המיוחדת של העם היהודי לדור אותה, זה לייחד את הקדוש ברוך הוא. לכן כשאבותינו, במקצועים הכי קשים, שאלו באינקוויזיציה על המוקד, או שרבי עקיבא שסרקו את בשרו המסרקות של ברזל, או בשואה, יהודים צעקו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם כאן הוא אחד, גם במצבים האלה של כל כך קשים, הוא גם נמצא שם, מה אתם אומרים? אז אתה יהודי בסדר. זה היה מרדכי. ייחודי, איש ייחודי, איש שמייחד את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל זמן, הוא מייחד אותו. זה המיוחד בעם היהודי. דרך אגב, אני יכול לבדוק את זה. אמנם יש הלכה בעניין של בודקים מי הוא יהודי, מי לא יהודי, לפי האמא כמובן. בודקים מי האמא, האמא היהודיה, זה גם הילדים יהודים וכו'. אבל אפשר גם לבדוק יהודי לא מבחינה הלכתית, מבחינת אישיות של האדם. אתה בודק אותו, מתי האדם נבדק? מתי אתה רואה אם האדם הזה הוא אדם עם אישיות, מה שאומרים? אדם חזק. כשקשה. כשקשה. אם הוא קשה ובכל זאת הוא מחייך כמו חיים, למה אתה מחייך כל כך? קשה לך, תגיד. זה משהו, מה הוא, במה מתבטאת יהדותו? טוב, בתורה ומצוות, כל הדברים האלה. אבל באישיות של האדם, אתה יכול להיראות, איך אומרים, דתי, עם כל מה שמסביב, כיפה וזקן ופאות וכל הדברים האלה. אבל נראה אותך כשאתה במצבים קשים. אז אתה נראה האם אתה באמת ייחודי או רק יהודי. מה זה ייחודי? נתן תמיד משל למה הדבר דומה. אני לא יודע אם פעם יצא לכם שבאתם לאוטובוס ומישהו טרק לכם את הדלת בפנים. מישהו קרא לו דבר כזה? קרא לכם דבר כזה? לא רק אוטובוס, אפילו אתה בא איזה מקום. במקום להגיד, לקבל את פניך, סוגרים לך את הדלת בפנים. עכשיו, באותו רגע, תתבוננו באנשים, בתור של האוטובוס. יש כאלה נכנסים ללחץ עצום. מתחילים לדפוק על, 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 על האוטו, לרדוף אחריו, לקלל, הוא לא עלינו, יכול לקרוא דבר כזה. ויש כאלה מחייכים. מה קרה? באוטובוס השני הם פוגשים את החבר שלהם שרצו להגיע. הם לא, ולאו דווקא דתי. זה לא דווקא דתי. זה הייחודי. הייחודי, אם אתה מבין שכל מה שקורה לך בחיים זה מאלוקים לטובה, גם הדברים הלא טובים. אם אתה מבין את הדבר הזה, אתה ייחודי או יהודי? מה אתה? אתה יהודי, אבל גם ייחודי. גם יהודי, גם ייחודי. זה העניין של המשכן. זה העניין של ענן במשכן. כן. אז זה מה שהרב ציודה כאן אומר, זכרונו לברכה. כי שכנתי בתוכם, שכינה זה גילוי אלוקות דווקא בעולם שלנו, בעולם הזה, בעולם המורכב, בעולם הקשה, שלפי אנחנו נמצאים בתוכו. כי שכנתי ושכנתי בתוכם דורש ממשות. איזה ממשיות? של בית. אתה רוצה שתהיה שכינה בחיים שלך? כמו שאני אומר תמיד לחבר'ה, מה אתם צריכים לעשות? להתחתן. רגע, אבל זה קשה, תגידו, נו. כן, זה בדיוק העניין. לכן אומרים בחתן, ראשי תיבות, נחת. הוא נוחת. וזו גם הסיבה למה כתוב שמצווה לשמח חתן, כל המשמח חתן זוכה לחמישה דברים והרבה דברים טובים. כי הוא נכנס למציאות. איך בא אליי, היום בא אליי אחד התלמידים, אומר, קבעתי חתונה, בעוד כך וכך חודשים. אני ממש בבעיות. פרנסה, איפה נגור, זה בא, 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 בא. אמרתי לו, זה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. איך אומרים? ביטולה וקיומה, כל ההטרדות, כל הדברים שמסביב. זה מה שאני רוצה. שכינה זה בית. שכינה זה לא איזה דיבורים בשמיים או משהו כאן. ממשיות של בית. אוהל מועד הוא הכנה לבית עולמים. זה רק האימון הראשון. החזרה על בית עולמים, בית המקדש. כך סדר המציאות. לאט לאט, מן האריות מגיעים אוהל מועד לקביעות. דרך המדבר, ממצרים לירושלים. כל ההיסטוריה שלנו, אפשר לציין אותה ממצרים לירושלים. אנחנו הולכים, איך אומרים אצל אברהם אבינו, בכל הלוך ונסוע הנגבה, אומר רש"י במקום, כל מסעיו של אברהם אבינו לאן? לירושלים. ככה אומר רש"י. אבל לא רק של אברהם אבינו, של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. מישהו כאן ירושלמי במקרה? איזה זכות יש לך. איזה זכות. יליד ירושלים. זה לא המילה סתם. אתה החותם של אברהם אבינו. אנחנו, הדור שלנו. לא פעם באים להתייעץ, איפה נגור? איפה נגור? נגור בירושלים, נגור במקום אחר, משהו. אני אומר שירושלים זה סדר עדיפות ראשון. קודם כל ירושלים. ואל תמהרו, חס ושלום, לעזוב את ירושלים. שערו משהו בירושלים. לא בגלל שזה נוח או לא נוח, או לוקסוס או לוקסוס, זה לא הבעיה. ירושלים זה הטופ, זה השיא של עם ישראל מאז בריאת העולם. המסע הארוך של אברהם אבינו מסתיים בירושלים. ואני כולה אשאל אתכם איפה אנחנו נמצאים עכשיו, השיעור הזה, איפה הוא מתקיים? איפה, באיזה עיר?
ירושלים.
מה צריך להגיד? תודה, תגיד
בכל...
ראש חודש היום. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו כאן. ואנחנו במציאות הירושלמית. רק מה, יש לנו רק בעיה לראות את המציאות. כי כמו שחז"ל אומרים בגמרא, במסכת חגיגה, אוי להם לבריאות, שרואים ואינם יודעים מה הם רואים. אנחנו רואים את ירושלים, רואים את ירושלים. אבל לא, את הראייה הפנימית, מה המשמעות של ירושלים? הגענו ליעד, יעד ההיסטורי, עם ישראל. ברוך השם, זה רק ההתחלה, אבל מה אנחנו מובטחים? זה 100% שהאור החדש על ציון תאיר יתגלה, זה לא רק יהיה אמירה, אלא נראה אור גדול כאן, שפע גדול, יוצא מירושלים, לא רק לעם ישראל, לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ודור רביעי ישובו הנה, כותב כאן. כולם, על אברהם אבינו, מבטיח לו, אל תדאג, נשוב. בתור עם מרכזי, בתור עם תלמיד חכם של האומות, אנחנו, יש ביטוי כזה, ישראל הוא התלמיד חכם של האומות. מה זאת אומרת תלמיד חכם? שהוא נותן את הממד המוסרי, הרוחני, הערכי, של כל האנושות כולה. זה עניינו של עם ישראל. ונברכו בך כל משפחות האדמה.
מה זה
זה אברהם אבינו מבטיח, יהיה גלות, יהיה מצרים, יהיה זה, אל תדאג, אל תדאג, נשוב. מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הוא עמד בהבטחה שלו. איפה אנחנו עכשיו? לנו קל לדבר, אבל היו 2,000 שנה גלות, זה היה רק בגדר של תפילה. היום זה מימוש. עם שיש לו אחיזה בקרקע, זה יסוד, אז אנחנו לא עם שמימי, לופטמן, לופט באידה, זה לופט אוויר. בגלות היינו עם בלי מולדת, בלי מדינה, בלי צבא, בלי... היום אנחנו ברוך השם כבר כאן בארץ, עם שיש לו אחיזה בקרקע, שהשכינה נאחזת בבית הזה, זה מציאות ממשית, זה הדור שלנו. שאנחנו מממשים את ההבטחות את של האלוקים לאברהם, לכל הנביאים, לכל עם ישראל, לכל הדורות. תשובו לירושלים, באנו לירושלים. והנה, דווקא כאן בירושלים, עננים, עננים. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. אבל כוזרי מסביר את הדבר הזה. רבי יהודה לוי אומר, שהמובן של כבוד השם הוא השראת השכינה, זה גילוי השכינה. בורא עולם מתגלה משמי מרומה, ממקומו, מהאין סוף, איפה הוא מתגלה? בבית שכינתה, בבית. משמי שמי קדם אל יסוד הארצי, מציאותי, פיזיקלי של ענן, זהו הענן. הענן שאנחנו חיים, חיים ארציים, לאומיים, מדיניים, כמו שאנחנו חיים היום. זה מה שהאלוקים רוצה. הוא לא רוצה שנהיה שם אסטרונאוטים בשמיים, למרות שהיום אנחנו כבר בשמיים. אבל זה לא המטרה, המטרה היא להיות כאן בארץ, בארציות. כן, בבקשה. עוד בכל רם סיגה. כיסוי, אסתר, כן.
כן, אבל למה לא בהתגלה? כאילו אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה את הענן כאילו
את השכינה בנו, אז למה כיסוי? אתה הסתכלת פעם אל השמש? הסתכלת? אתה יכול? אתה הבנת עכשיו את התשובה? אתה לא יכול למכור האור, אתה לא יכול להסתכל. אתה לא קולט, אתה חס ושלום, העיניים יכולות להישרף. הנפש יכולה להישרף. אתה צריך לקבל את, אותו שפע, אותו אור, אחרי מסכים, אחרי עננים. החוכמה היא לקחת את הדברים האינסופיים האלה אל העולם של המורכב הזה, לראות אותו כאן. וזה בא, זה כל העניין של העננות הזאת. וזה מתגלה לאורך כל הדורות העניין. היה בפרשת העקדה, כתוב שאברהם אבינו, כשהוא בא להר המוריה, אז הוא מגיע לאיזשהו מקום, אומרים שהמקום הזה, מורי הדרך אומרים, שזה המקום איפה שהיום ארמון הנציב, שם יש שם, איך קוראים לזה? הטיילת, הטיילת. אז אתה פתאום, אתה עולה, אופ, אתה רואה פתאום לפניך את הר הבית. אז הוא בא לשם, הוא אומר, אתם רואים? וירא את המקום מרחוק. רש"י אומר, מה זה וירא את המקום מרחוק? הוא רואה ענן קשור אל ההר. הוא רואה ענן קשור אל ההר. שום פעם הענן הזה מופיע. לא שוב, זה התחולות של הענן. הוא אומר, אתם רואים? אז ישמעאל ואליעזר, שהיו הנערים שליוו אותו, הם לא רואים שום דבר. לא רואים. טוב, אתם תשבו כאן עם החמור, עם החומר, עם החומריות. אדם שהעיניים שלו הם חומריות, רק חומריות, חומר, 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 הוא לא רואה איך הענן קשור אל ההר. כן, בבקשה. יפה מאוד, אני אוסיף את זה לספר חפץ חיים. מי שמדבר לשון הרע לא רואה טוב, אחרת הוא לא היה מדבר לשון הרע. זה כלל גדול, ברגע שאדם מדבר לשון הרע, לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה. זאת אומרת, הוא חושב רע, אז אחרי הוא מדבר רע. ואם הוא חושב רע, הוא לא רואה טוב. יפה מאוד. מה שמך בבקשה? אייל. אייל, זה כל כך... זה אתה, אתה אבא של הצדיק הזה? עכשיו אני מבין. צדיק. אב ובנו. נכון? הוא ראה, אברהם אבינו, בגלל שהייתה לו עין נשמתית. הוא אמר, הכל מחובר. אתה הזכרת את החיבור. העננות הזאת והארץ, שמיים וארץ, ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, הכל מתחבר כאן. זה העניין, ולראות את זה דווקא בעננות הזאת, מכל הסיבוכים, כל העולם הזה. כן, העניין הזה, אני, ברשותכם, הייתי רוצה לעבור אל הדבר ששם הענן מופיע, זה היה במבול. המבול היה, הייתי אומר, טראומה עולמית, קטסטרופה עולמית. כל אותו הדור, כן, טבע במבול כל מי שהיה שם, חוץ מנוח ומשפחתו. והייתה בעיה איך לפייס את העולם כולו אחרי שעברו שוק כזה גדול. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם אות. קשת, איפה? בענן. קשת בענן.
אבל זה לפני.
למה? כן, זה ברית. זה להזכיר לנו. להזכיר לנו, אתה צודק. דרך אגב, רש"י אומר במקום שבאמת בדורו של רבי שמעון בר יוחאי לא היו צריכים את הקשת בענן. רבי שמעון בר יוחאי היה במדרגה כזאת גדולה שהוא לא צריך את איזה סימן שהעולם לא יחרב עוד. זה היה הסימן, אל תדאגו, יותר כבר לא יהיה מבול. אבל האמונה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה לעילה ולעילה. הוא אומר, אני לא צריך סימנים, אני מאמין באמונה שלמה שהעולם כולו לא יחרב לעולם. והראייה שלו ראייה עד אחרית הימים את הדברים. אז אני לא צריך את הדבר הזה. אבל הקשת בענן זה גם, זה לא במקרה הקשת בענן. אתה רואה בתוך העננות הזאת קשת. מה זה קשת? אור. אתה רואה את האור? אז כאן הרב ציודה מתייחס לקשת בענן. בוא נקרא. הענן מוזכר לראשונה בפסוק את קשתי נתתי בענן, בעניין של המבול. על ידי מעשה בראשית מתגלה הבורא בבריאה. את הבורא עצמו, כבר אמרנו, לית מחשבה תפיסה בכלל, לא תופסים אותו. אבל הגילוי כן. איפה מגלים את הבורא, מי יודע?
בכל מקום.
מה זה כל מקום? בבריאה. בבריאה, אתה מתבונן בבריאה, ואתה מבין שאם יש בריאה, אז יש מי שברא אותה. באופן פשוט ביותר. אבל אחר כך מופיע משבר בבריאה. דרך אגב, משבר זה דבר שלא רק בבריאה. כל מה שכתוב בתורה רלוונטי לכל הדורות. כל הדורות. עכשיו למדנו לפני כמה שבועות חטא העגל. בשיא, עלינו למעלה, פח, נפלי. מישהו כאן היה לקרא לו דבר כזה? שהיה למעלה ונפל? שבע יפול צדיק, ומה? וקם. זה לא מקרה הדבר הזה. גם משבר המבול הוא לא מקרה הדבר הזה. זה הכל לפי תוכנית אלוקית. והתעצב אל ליבו, הקדוש ברוך הוא מתעצב שהוא בכלל ברא את העולם, אחרי כל מה שראה בדור המבול. ביטוי חריף המלמד על משבר בין הבורא לנבראים. לאחר הפיוס מופיע הענן, שעושה שלום בין הבורא לנבראים. השלום הזה, הגילוי של אלוקים בתוך הענן הזה, בתוך העולם הזה, זה הפיוס הגדול. דווקא מתוך המשבר, לא עזבת אותנו אלוקים. אתה גם כאן, נמצא גם במקום הזה. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה קשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם. והרמב"ם מתייחס לדברים האלה, שהוא נלחם נגד הסיגופים. יש כאלה שעושים תעניות וכל מיני דברים שהם לא טבעיים, נאמר ככה. חושבים שעל ידי הדבר הזה הם התקרבו לאלוקים. מסביר שאין הקדוש ברוך הוא שונא את הגוף. מישהו רוצה לעשות כאן תענית? רק רבי יוסף.
דיבור.
תמיד דיבור, כן.
דיבור.
לא, אני פוגש כאן לא פעמים חבר'ה שהתענית גורם גם איזו חוויה רוחנית כזו. אז הם מחפשים חוויות. אני ממש מבקש מהם, תעסיקו, תהיו בריאים. תאכלו כמו שצריך. איך האוכל כאן, בסדר? לא במקרה, לפי הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. אדרבה, הוא אוהב אותנו וגם את הגוף שלנו. שהרי הוא בראו. דרך אגב, הרב קוק זצ"ל באורות, יש לו כמה מאמרים על החישבות העצומה של התעמלות, של לעשות התעמלות. שאדם צריך להיות בריא. צריך לעשות פעילות גופנית כל יום. ריצה, אם אתה צעיר, אם אתה זקן כמוני, הליכה. אם אתה יכול לשחות, תבוא אליך הברכה. חיים, כמה פעילות אתה עושה בשבוע? פעם? פעמיים. תראו כמה הוא בריא. חשוב מאוד. זה על פי מה שהתורה מלמדת לנו. אדם צריך לשמור על הבריאות. אוכל, מנוחה, פעילות גופנית, כל הדברים האלה. כמו כן, אז אומר, הרמב״ם אומר לנו, הוא צריך לשמור על הבריאות. כמו כן, אחרי המבול שמופיע כתוצאה מחטאי האדם, באה הבטחה אלוקית שלא ישוב מבול לעולם. מדוע? שכן, הקדוש ברוך הוא אוהב את העולם. הוא לא רוצה להחריב את העולם. לא להיות כאן פסימיים חס ושלום. ולא להיות מדוקאים חס ושלום. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איך אני יודע? הרמב״ם, מה? איך אתה אוהב אותך הקדוש ברוך הוא? תמיד או שלפעמים? הבוחר בעמו ישראל. זה אהבה כל הזמן. הבוחר, הבוחר. זה הווה, זה מצב ש... רגע, אני מרגיש את זה, לא מרגיש את זה, זה משנה הרבה. זה כמו ההורים וילדים. לפעמים הילדים מרגישים שההורים אוהבים אותם, לפעמים לא מרגישים את זה. אבל ההורים כל הזמן אוהבים. גם כשלא מרגישים, אבינו שבשמיים, אוהב אותנו כל הזמן. בברית שלום זאת מופיע לראשונה השראת השכינה בבריאה, אבל דרך מה? דרך מה מופיע? דרך הענן. דווקא דרך הענן, שם מופיע הברית. אני לא נוטש אתכם, אל תדאגו. למרות המבול, למרות כל הקשיים, הנפילות, הקדוש ברוך הוא לא יטוש השם את מי? את עמו ולא יעזוב את מה? את נחלתו על עולם, לעד נצח נצחים. טוב, אני רוצה ברשותכם, ראיתי לגבי הפרשה רשב"ם, הרשב"ם כאן, הוא מתייחס לענן הזה שדיברנו אליו. יש גם הענן במעמד הר סיני וכל זה. כתוב, אומר הרשב"ם, הפסוק אומר, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. למה? כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. והרמב"ן, הרשב"ם, סליחה, הרשב"ם מתייחס לעובדה הזאת. אז כאילו מונים ממשה רבנו להיכנס למשכן, אומרים חביב, חביב יש עכשיו שם ענן, אל תיכנס למשכן. דרך אגב, גם בבית המקדש ששלמה בונה, לבית נדמה שיש כאן את המקור לדבר הזה, מקווה שהוא צילם, בדף הראשון כתוב, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית השם, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. אותו דבר, לא יכלו להיכנס פנימה. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבול לך מכון שבטך עולמים. כן, אז רואים שגם בבית המקדש וגם במשכן יש רגע שאי אפשר להיכנס למשכן בגלל הענן הזה. אז הרשב"א מסביר מה זה הענן הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. הוא אומר, אני מסתת את הרשב"א, זה לא מופיע אצלכם, אבל אני אצטט. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד בשעת הקמתו, למרות שהקים אותו לא יכול היה. כי שכן עליו הענן, להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא, על ישראל. אחר כך היה מסתלק הענן מעל האוהל, ושכן על הארון. אז יש כאן שני דברים. יש כאן האוהל עצמו, שהיה מלא בענן, ואי אפשר להיכנס. והענן שבתוך האוהל הסתלק, אבל הצטמצם לארון, היה עננצ'יק כזה על הארון. מה זה בא לבטא? כי דכתיב, ונועדתי שמה ודיברתי איתך מבין שני הקרובים. קודם זה היה בכל האוהל, עכשיו זה בין שני הקרובים. ואז בא משה אל אוהל מועד, כדכתיב, ובבוא משה אל אוהל מועד, לדבר איתו וישמע את הכל וכו'. מבין שני הקרובים ידבר אליו. כן אתה מוצא בבית עולמי, בית המקדש. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. בשעת השלמת הבית היה קרוב מקדשו בענן. ואחר כך, אחרי שהוא היה מקדשו בענן, כאילו אנחנו חסומים, לא רואים את האור הגדול הזה. אחרי זה מה הוא עשה עם כל הענן הזה? הוא צמצם אותו והקטין אותו. ואחר כך היה מצמצם שכינתו על הארון מבין הבדים. מה זה בא ללמד אותנו? כמו שציינו מקודם, שפע גדול, אין לנו כלים לראות את זה. בדברים הקטנים אתה רואה את אותו, דווקא בצמצום, בדברים הקטנטנים האלה, אתה רואה את השכינה, את אור השם. כאמור, זה גם בבית המקדש, גם במשכן, אבל גם במציאות שלנו. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני רוצה לצמצם את עצמי בשבילכם, שאתם, אנחנו, עם ישראל, יראה כל אחד לפי הכלים שלו, לפי זה. אז לכן, אם יש לפעמים מציאות של עננות כזאת, או הסתר פנים כזה, מה צריך להגיד? זה לטובה, שנוכל כן להכיל את האור הזה, בסופו של דבר. גם היום, במדינת ישראל, אנחנו כאן נמצאים בתוך, רואים את ה... איפה הענן? מכסה את הכל כאן. עד מתי יכסה את הכל כאן? עד המשיח, אבל לפני. ומה יהיה? איפה יהיה?
בית המקדש.
יפה מאוד. בית המקדש. אנחנו שכחנו, או לא מדגישים, נאמר, את הנקודה של גילוי השכינה בבית המקדש, בכותל המערבי. בכותל המערבי, שם השכינה. אנחנו לא מרגישים במעלה של המקום, במדרגה של המקום, כי הענן עדיין מכסה אותנו. אבל לא ירחק היום. גם היום יש מאבק על הכותל. דרך מי התגלה השכינה בבית המקדש, בכותל? אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות ודברים כאלה, אבל ודאי וודאי, על ידי התורה בעזרת השם. תוך כך ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה לאור חדש על ציון תאיר. חודש טוב.